יום ראשון, פרשת ויגש. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון להשבוע עם המתכון לעשירות, ממון כשר. ספר הרב גואל אלקריף, תובע בסדרה של הספרים באר שטוב, הוא מספר שם על איזה יהודי, יהודי חסידי, חסיד גור שגר בבלגיה, אותו אחד באנטוורפן שם הוא אחד התומכים הגדולים ביותר של מוסדות גור, ולא רק גור, עוד הרבה מוסדות דקה אחרים, וסיפר לו איזה ראש כולל שהיה נוסע אליו לאסוף כסף. פעם הוא שאל אותו איך הוא זכה לכל העושר הגדול הזה שיש לו בסייעת ישראל, איך הוא זכה לזה. הוא סיפר לו רבותיי, שהיה לו לפני כמה עשרות שנים היה לו סכום גדול, 200 אלף דולר, זה באותם ימים זה היה סכום מאוד גדול, והוא חיפש איפה להשקיע אותם. אז הוא פנה לאיזה סוחר גדול בבורסה, שגם הוא היה חסיד גור, והוא הציע לי 4 מניות מענפים שונים, שלפי התחזית זה היה צפוי לגדול מאוד, נפט, גז, נדלן ומחשבים. אז אמרתי לו, טוב, אני חסיד גור כמוך, כידוע, אנחנו לא עושים שום דבר בישל את הרבה. זה היה אז בית ישראל. אז הוא נסע מבלגיה לארץ ישראל, שאל את הרבה, הוא אמר לי שבשתיים מהמניות אני לא אגע. לאחרות אמר שאני יכול לקחת. טוב, חזרתי לאנגליה, לבלגיה, ואמרתי לאותו סוחר שיקנה בכל הסכום מניה אחת מתוך השתיים שהרבה אישר לי. זו שהייתה לי תחושת בטן שהיא תניב תשואה גבוהה יותר מתוך השתיים. מה שקרה, שבפועל הסוחר רימה אותי, וקנה לי את המניה השנייה. המניה הראשונה, הזאת שאמרת לו לקנות, טיפסה לרקיע, אם הייתי קונה, הייתי מרוויח הון, אבל המניה, הייתי מרוויח עוד 250 אלף דולר, אבל המניה השנייה, מה שהוא כן קנה, נפלה עמוק, כמעט התרסקה, הגיע ל-16 אלף דולר מתוך ה-200 שזה היה בהתחלה. טוב, באתי אליו בטענות קשות, אבל למה זה לא היה לי הרבה מה לעשות? כי שמחתי עליו, לא כתבתי שום מסמך, ולא נשאר לי רק להישאר עם הכעס הגדול שבלב על אותו נוכל. פעם אחת שהגעתי לארץ, התפעדתי בסמדר, שאתי שגם אותו סוחר, נמצא במקום. ובקרס יותר, לא פחות ולא יותר. העלו אותו לתוירה. אני רואה את השחר הזה שם, שמעלים אותו לתוירה, ועשו לנו שברך גדול. הוא אומר, הלב שלי בער לי בלב, ממש בער. נגשתי לגבי, כמעט שהתחלתי לצעוק בפרנסה, הוא נוכל, גנב את הכסף שלי. איך אתם מעיזים לעלות אחד כזה לתורה, ועוד לעשות לו כזה משברך? הגבאי הבחין בסערת רגשות שלי והספיק ללחוש לי באוזן, בבקשה אל תעשה בלגן, תכנס לרבי ותדבר איתו. טוב, ככה עשיתי, נכנסתי לרבי והוא אמר לי שהוא לא מרגיש טוב, לא יכול לטפל בזה עכשיו, אבל בתיש בליל שבת הוא ידבר איתי. הפרשת השבוע הייתה ואיש לך, ובתיש הרב פתח בשתי שאלות. שאלה ראשונה, יעקב אבינו אומר לעשיו, אם לא וונגרתי, שאל אבי ישראל, מה החידוש? עשיו לא ידע שיעקב היה אצל אבון 22 שנה. שאלה השנייה שאל הרב, יעקב ממשיך ומספר לו, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחו. הוא אומר, הרי יעקב כועס אליו, שהוא לקח לו את הברכה שלו, אלו מה זה? אז מה, הוא מוסיף שמן למדורה? ספר שיש לו הרבה צון ועבד לשפחה, שיספר לו שהוא לומד כל היום, שיודע רמב״ם ורשו, זה לא מעניין אותו. אבל למה לגרות אותו, לספר לו על העולם הזה שיש לו? והסביר רבי ישראל שלא ונער היה ראש הרמאים בעולם, לא היה אחד שיצא ממנו בשלום. אפילו את החתונות של הבנות שלו, ידוע, לא עשה לחשבונה, לחשבון נעיר. אז אומר יעקב לעשיו, הנה, יצאתי מראש הרמאים עם שור, חמור, עבד, שפחה, אתה יודע למה? והיה לי, הכסף שלי הוא שלי, הוא כסף כשר, שאין עליו שאלות. וכשיש כסף כזה, אף רמאי לא יכול לקחת אותו ממני. סיים הרבי ואמר, אם אתה רואה שרמאי הצליח להוציא ממישהו את הכסף, אם אתה רואה שרמאי הצליח להוציא ממישהו את הכסף, ככל הנראה, זה לא הכסף מספיק כשר. היה חסר ביהילי. החסיד שמע את הדברים של הרבי קלט היטב, את המשמעות של הדברים, שהוא צריך לבדוק בחשבונות. הוא נסע חזר לבייגיה, בדק טוב טוב את החשבונות שלו, וכל מי שיכול היה לו להיות איזושהי שרח של תביעה עליו, אז הוא שילם עד הגרוש האחרון. בסופו של דבר, סיים הגביר את הסיפור שסיפר לראש הכולל, שהנר שלי זינקה, עד שהגיע ל-800 אלף דולר. הוא אומר, מהכסף הזה עשיתי ביזנס, וככה התעשרתי. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים. זה הובא במורות הדף היומי. אחד בטובי הקדישו עוד הפעמי של מאורות חזר יום אחד מהשיעור שלו, הלום הפתעה עם חיוך גדול. הוא מספר ככה, אני יודע שעוד הפעמי משפיע, חודר, מעצב את דמותם של הלומדים. אבל הוא אומר, אני עצמי לא האמנתי עד כמה זה עמוק, עד כמה הדברים חודרים ומחלחלים, עד שאחד מהמשתתפים בשיעור, הוא בעצמו סיפר לי את המעשה הזה. והוא מספר ככה. הוא מספר שאותו יהודי, זה שמספר לו את זה, הוא עדיין לא שומר תורה מצוות באופן מלא. אפשר לומר, אומר, שאם הוא לא היה עולה מארץ מכורתו לארץ ישראל, אז היום היה יהודי נאמן להשם תורתו, אבל כרבים אחרים ש... בתקום המסורת המפוארת שאליה חונכו, דורות ישרים, הוא גדל גם מסורתי, ריחות של יהדות, גם של טוב של איכה, כשמשמשים בערבוביה, במתכונת חובבנית שמשבשת את המהות האמיתית. הוא שמע על השיעור של הדף היומי, שכנעו אותו להצטרף, והוא החליט שהוא מצטרף. הוא אומר שהרגש שלו, הרגש שלו בענייני יהדות ובענייני הלוכה, היה יכול להיות רחב יותר, כפי שהוא היום, אם מתבטא בעדינות. ולכן, ככל שעמקנו בסוגיות של מסכת עירובין, הייתי מסתכל לכיוון שלו לפעמים וחושב הרבה, אחר שם המטרי יש לו, אבל מה מהלימוד נקלט אצלו? איזה חלקים הוא מבין ומפנים? בכל זאת עירובין מדובר בסוגיות לא פשוטות. הוא אומר היום, מספר המגיד שיעור, היום באמצע השיעור, היהודי קם ומבקש לדבר, בבקשה. והוא מספר ככה, הוא מספר מה שקרה לו בשבת קודש. הוא אומר שהוא כל יום נוהג לרוץ ריצת בוקר, שהוא לבריאות. בשלב זה הוא עדיין לא מדלג על המנהג גם בשבת קודש. ככה הוא מוצא את עצמו, איכשהו מניע בנמרצות את כל האיברי גופו בשולי כביש גאה ג'בוטינסקי. תוך כדי הריצה הוא אומר, אני מרגיש שיש לי משהו בכיס, קופץ, מצלצל. טוב, כבוד הרב יודע, אני לא יכול להפסיק לרוץ, הוא אומר. תוך כדי הריצה אני בודק ומוצא לחרדתי העצומה שבכיס של המכנסיים יש מטבעות שנתתי לצדקה, שכחתי בכיס. הוא מסביר שאמא שלו, עליה שלום אמרה שכשיש מטבעות קטנים, נותנים אותם לצדקה, להרוויח כאן עדן. והנה פה אני בכביש ז'בוטינסקי, יום שבת בבוקר, לצדקה בכיס. מה אני אגיד לך, הרב אומר, נחרדתי. זכרתי שלמדנו בשיעור עם הרב, שבמקום שאין עירוב אסור לטלטל. גדים שלו שמותר, אבל חפצים אסור. מצד שני הוא אומר, לא הייתי מסוגל להשליך את הכסף של הצדקה, אוי לי ואוי לי נשמתי, צדקה לזרוק. ככה תוך כדי המחשבות שלי, אני עומד על המקום, אני ממשיך לעשות ככה עם הרגליים, כי אי אפשר להפסיק גם את הריצה. ובכסף שלי יש צדקה, מצד אחד אין עירוב, מצד שני יש לי צדקה בכיס, ואני לא יודע מה לעשות. פתאום נזכרתי, ועוד דבר שלמדתי משהו, הרב אמר ש... האיסור של הטלטול זה למרחק של 400, אבל אם מטלטלים פחות מ-400 זה בסדר. ואז אומר כבוד הרב, התחלתי לרוץ כמו תרנגולת. שתי פסיעות עוצר, שתי פסיעות עוצר. עד היום השכנים שלי לא מתעדכים, שואלים אותי, מה קרה לך אז? נתפס לך השריר? אבל אני לא עניתי להם, מה הם מבינים? וככה, קפצתי הביתה, ככה קיפצתי עד הבית, החלפתי מכנסיים ואת המכנסי הרצה, עם הכסף הצדקה, כל ביחד שמתי על הקופה של צדקה, שלא תהיה שום בעיה. עזרת השם ממשיך, מי קם חוי ישראל? עזרת השם ממשיך המגיצ'ור ואומר, לא יארך היום והיהודי הזה ידע, אתה צריך ללך בתוך ה-400, ותוך כדי כך להוציא את הכסף בשינוי, ובמדע שעם הדבות של צדקה אפשר להמיר, הוא יוסיף לדעת שאמנם דין תורה איסור תצטול 400, אבל חז"ל תקנו לעשות את זה גם של פחות מ-400. אמנם מי שמוצא בכיס חפץ יקר וחושש להפסיד אותו, אז חז"ל התירו להוליך אותו פחות או חות מדל אדמות, אבל היינו בכל פחות מדל אדמות, לפחות לעמוד קצת. טוב, בכל אופן, גבוה צריך להן מדין של המכנסיים, מוקצה, פוז דבור אוסור, עוד הרבה דברים. הוא גם ידע לשאול, תראה, ומחל ריצת הבוקר בשעות מותרת. זה בעתיד. אבל עכשיו אומר המגיד שור, עכשיו אנחנו צריכים לשים לב מה הוא יודע לעומת מה שהוא יודע לפני שנה. בטח הוא היה רץ בשמחה עם כסף של הצדקה. שמח וטוב לב על שלוב הריצה מהנגד שכסף הצדקה בכיס. אבל היום הוא כבר יודע שעירוב, טלטול, דלת דמות, כבר מכיר את הדברים האלה. זכות גדולה, הוא אומר פה שהוא לא בטוח שהמר שפיר הזה עשה, חשב על כאלה יהודים שגם הם ילמדו דפיינו. אבל אם הוא היה מעלה בדעתו שזה יגיע ככה, יחלחל לכל רבדי העם על כל שכבותם, בטח העם מכניס פעמיים על הדפיינו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים. יש פה מאמר נפלא של הרב גנות שליטה. בסוף שבוע שעבר לא חשתי טעם וריח במשך יומיים. לא קורונה. הבדיקה יצאה שלילית, זה היה שפעת, שפעת חריפה. ספר על עצמו שכל חוף הוא מקבל 2-3 כאלה. השם ישלח לו רפואה שלמה. כשהמחלת השפעת משתלטת על הגוף ומאפשרת לי לעצור את המרדף של החיים הבלתי פוסק, לנוח קצת במיטה לגור כוחות הלאה. באותם ימים חסרי טעם, הבנתי שפתאום חוץ מהטעם, אוכל כולל עוד מרכיבים. טעם לא הרגשתי, אבל לא גלח, היו פריחים, הקפה היה חם ונעים. טוב. ואז לאט לאט, חזר לחוש הטעם והריח, פילי פלוי. כולם מכירים את הניחוח השקר שמתפשט בחלל, אחרי שורדים גשמים. מה מקור הריח הזה? איך הוא מתפשט בחלל דפת שיורד גשם. אז כותב הרבגוין רבאון גינויר שליטה, בספרו הנלבא בסמחתני השם לפועלכות שנמצא בשלבי עריכה, שמדובר בעוד פלא אלוקי של ממציא כל הנמצאים. צוד להרבה מחקרים על עריכות שמלווים את הגשם. המחקרים האלה מצאו שיש כמה וכמה ניחוחות שקשורים לגשם, חלק מהם קשורים באזור שנמצאים, סוג האדמה, המרקמה, האקולוגי שבאזור. יש הריחות שנובעים דווקא מהאופי של המערכת הגשמים והמקום ממנו הגיעו העננים. יש גם ניחוח מיוחד שניסה בחלל לפני שיורדים הגשמים במקורו באוזון. זה בעצם סוג של חמצן שנמצא בריכוז גבוה בשכבה העליונה של האוטוספירה. הריח העיקרי שמורגש אחרי הגשם, כך לפי מכון דוידסון למדע, זה מקורו בנווגים, נווגים של חיידקים חטאים שפעילים באדמה לחה וחמימה. הנווגים האלה זה מעין ביצים שמטילים החיידקים ומעין נובטים אחר יותר חיידקים חדשים. כשהאדמה מתייבשת, דימות הקיץ, אז היא מפסיקה את הפעילות של החיידקים האלה שמלאים את האדמה. וכשיש גשם, אז מכוח הטיפות על הטיפות מכות על האדמה בכוח, בגלל שהן נופלות מגובה של אלפי מטרים, ואותה התנגשות של טיפת מים באדמה יוצרת ריאקציה מעיפה בועות קטנה בחזרה כלפי מעלה, והבועות האלה הן נושאות את הנבגים של החידקים, מכאן מקור האורח הנפלא שמוכר לנו. אומר הרב גנות, עברו עלינו עכשיו ימי חנוכה, ימי הלל ואוידועה. יש הלב פתוח לראות לא רק את הניסים הגדולים, אלא גם את הניסים החסדים הקטנים. הוא מספר על היהודי שנכנס לחתונה והוא רואה את הסנדלר המפורסם, רב משה יעקב רביקוב זצ"ל. הוא מיד ניגש אליו, לא רוצה לפסס את ההזדמנות, הוא מבקש להגיד לו איזה וורט קצר, חיזוק. ואז הוא אומר לו, חיזוק, תדע שבעיירת הולדתי, היהודי שהיה מוכן לשלם אלפי רובלים רק כדי לראות אותי, ואתה אצלך זה כלום. עכשיו אמר הוא בולבל, לא מבין מה הוא רוצה, כי היה ידוע כענף גדול, אז איך הוא יגיד את זה? אבל אז הוא חוזר על זה עוד פעם, סנדלר. ואז הוא מסביר לו שהיה יהודי עיוור, היה מוכן לשלם אלפי רובלים רק כדי לראות אותי או כל אחד אחר. ואתה, אתה נולדת בריא, אתה יודע על זה. הוא אמר לו, תדע לך, אם אתה רוצה לחיות חיים אלה יושר ושמחה, תזכור תמיד להודות להשם על המתנות הפשוטות לכאורה שהוא נותן לך, על החיים, על הבריאות ועל אין ספור תורות וחסדים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. יעלומים מגדולי ישראל, ערב שבת, כשהמרש מקמינה ישבות אצל המרש מבל, זה בזמן הדלקת נרות שבת, אז הרב מקמינה אמר לחסידים שעמדו שם, תראו איזה פלא, מה שלא ראיתי אצל מורי מרובשיץ, מספר שאצל רבו היה נר חנוכה בישיבה ונר שבת בעמידה, ופה אצל הבל זה רב, אז גם נר שבת זה בישיבה. הם לא הבינו מה הוא מתכוון להגיד, מי מדליק נר חנוכה בישיבה? הם ראו מפורש איך שהוא עומד אבל זהו. אז אמר להם ישיבה ביידיש זה פרזץ, יש לזה גם משמעות נוספת, משכון, ולא עמידה שהחפץ עומד כאן בבית, זה לא ממושכן. רבי מרובשיץ, ראיתי שנר חנוכה היה כל השנה ממושכן בשביל מאוד שהם חלקים לעניים. רק מנורות של כסף, של שבת היו בבית. ופה, הייתי שהבל זה רב מדליק מנורות פשוטות, כיוון שגם הנרך שלו הוא בישיבה, זאת אומרת, הוא מושכן, בשביל מאוד בטר שהוא לבר אותו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים לחפיץ ומחיים, חפיץ חיים יומי. כמה נועלו הרבה בני אדם, שטיבם תמיד לדרוש מחבריהם, אומר חפיץ חיים, מה פלוני דיבר עליהם? ממשיך הרב חיים ואומר, גם אם לא יתלם איזה שום נפקימינה, ממשיכים ללחוץ וללחוץ, הוא אומר, זה גרוע מאוד, ועוד מקבלים את מה שהוא אמר כאמת גמורה, ואז יסונים אותו. אומר הרב חיים, בחומרה של הדבר, שהרי אפילו הוא היה מספר מעצמו, בלי שהוא בקש, שיתבקש, היה אסור להאמין בזה, רק לחוש. ואם זה לא נוגע לאבא, אז אסור אפילו לשמוע. ואחת כמה וכמה, אומר הרב חיים, לעמוד ולהפסיר שיספר, חי תאום מחזיק פשוט. נו, אז דברים אמורים לגבי הצד המפציר, אבל מה יעשה אותו אחד שנתנו ללחץ ההפצרות? אז בריאו מסוף הם מביאים דברי החובץ חיים לאל. אז אמר החובץ חיים, שאם יש לו יצא לענות לו בו שלא יש שקר גמור, וגם לא הרחלות, יענה לו ככה. הוא לא עושה שקר מהפה, אבל אם הוא מבין שהוא לא יקבל את זה לתשובה, מותר לומר שקר גמור מפני השלום, ואפילו שלכאורה עדיף לשתוק ולהגיד מקצת שקר, ולא להגיד מקצת שקר, אז בעלי דבר ושאם הוא ישתוק, אז הוא יבין שהוא דיבר עליו, וזה כבר בעצמו בקרחיל. ולכן נותר לדבר ולשקר במקצת את פני השם. ולסיום רבותיי, התחזקות ימית. הרב קאפ, הגאון רבי שמעון קאפ, אמר, היה שווה לעשות קורונה, להפוך את כל העולם ולהשבית את כל המדינות, העיקר שיהיה ריפין וטרו במיצוס לעבוד את השם. בימים אלו רבותיי, שיש רפיון חלילה, תודה להתחזק בעת נוסף, עובדת השם, להרבות ככל יכולתנו בלימוד תורה ובקיום מצוות. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשורות טובות, ככל טוב סלע.